ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמיד דף למד ג'. מאחר שהשיעור של היום הוא כולל משניות בלי גמרא, דברי ההקדמה שאמרנו בשיעורים הקודמים תקפים גם לגבי שיעורנו היום. וכעת אנחנו מתחילים מאמצע דף למד ג' עמוד א', תחילת פרק שישי של מסכת תמיד. המשנה אומרת, החלו עולים במעלות העולם. אנחנו מתייחסים כעת לשני הכהנים שלמדנו עליהם בעבר, שהם זכו בכף הקטורת ובמחתת הגחלים, אלו שהולכים לקיים כעת מצוות הקטרת הקטורת. יש שניים, שוב פעם, אחד שמחזיק הקטורת עצמו ואחד שמחזיק את הגחלים שעליהם יבער הקטורת. מי שזכו בדישון מזבח הפנימי והמנורה, אנחנו כאן מתייחסים לכהנים שראינו בשיעורים הקודמים, הכהנים שזכו לדישון, ניקיון המזבח הפנימי, אותו מזבח הזהב המזבח הקטורת, והוא אסף בתוך כלי את הדשן, והשני שהוא אסף בדישון המנורה. השניים האלו היו מקדימים לפניהם, לפני השניים שהזכרנו שנכנסים להקטיר את הקטורת החדשה. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי נכנס ונטל את הטני. הטני הוא הכלי שבו הוא אסף את הדשן מקודם, והוא אז, אחרי שהוא דישן את המזבח הפנימי ואסף את הדשן, את האפר בתוך אותו טני, הוא השאיר אותו שם. עכשיו הוא נכנס לקחת אותו משם, והשתחווה ויצא. יש מצווה להשתחוות בגמר מלאכה, ומצידו זה גמר המלאכה שלו, הוצאת הכלי עם הקטורת, עם הדשן, הדשן של מזבח הקטורת. מי שזכה בדישון המנורה נכנס ומצא שתי נרות מזרחיים דולקים. שוב פעם, אנחנו למדנו עליו בשיעורים הקודמים שהוא נכנס ודישן וניקה חמשת הנרות שהוא היה צריך לעשות אז. אז הוא זה שזכה בדישון מזבח המנורה, עכשיו הוא נכנס שוב פעם ומצא שתי נרות, יש כעושים פה מזרחיים דולקים. אם אנחנו אומרים שהמנורה עמד בכיוון מזרח למערב, דהיינו הוא עמד בדרום ההיכל, ושורת הנרות היו ממזרח, הפתח להיכל היה כיוון מזרח, והכי מערבי היה הכי קרוב לקודש הקודשים. אז מי שעסק בדישון מזבח בדישון המנורה מקודם, עכשיו הוא נכנס והוא מצא את שתי הנרות שהוא לא טיפל בהם מקודם, הוא טיפל רק בחמשת הנרות, אז הוא מצא עכשיו שתי נרות המזרחיים דולקים, מדשן את המזרחי, הוא אפילו אם הוא דולק הוא מחבר אותו ומדשן ומכין אותו להדלקה בערב, ומניח את המערבי דולק. המערבי הוא השני מן המזרח, המזרח, הנר המזרחי הכי קיצון, הכי חיצוני בכיוון מזרח, והשני ממנו הוא נקרא פה המערבי. אז הוא מניח אותו דולק, הוא לא מחבר אותו, שממנו היה מדליק את המנורה של בינו הבאים. היה משתמש באש של אותו נר, מה שמכונה מערבי, כדי להדליק את שאר הנרות לקראת סוף היום. אנחנו כמובן בשעות הבוקר המוקדמות. מצור שקבע, מה אם אותו נר מערבי נמצא קבוי, מדשנו ומדליקו ממזבח עולה, לוקח את האש מהמזבח שעמד בעזרה. נטל את הכוז ממעלה השנייה. הכוז הוא הכלי שיחזיק את הדישון של המנורה, ושתחווה ויצא. מי שזכה במחתה, ההוא זה שמביא את הגחלים להקטרת הקטורת, הוא מחסית הכלי עם הגחלים, זה המחתה, צבר את הגחלים על גבי המזבח, ורדדן בשולי המחתה השתחווה ויצא. הוא הכין את, את הבסיס, היינו הגחלים, בכך שהוא קודם צבר אותם על המזבח, הזהב, בהיכל, ואז רדד אותם, השטיח אותם, שיהיה משטח שלא ייפול הקטורת, כשהכהן שמקטיר את הקטורת ישים על הגחלים את הקטורת. אז זה הכוונה ורדדן, איך? כמובן לא בידיו, הרי אנחנו מדברים על גחלים בוערים, אלא הוא השתמש בשולי המחתה לשם כך, ואז זה גמר עבודתו ושכבה ויצא. מי שזכה בקטורת היה נוטל את הבזח מתוך הכף. רק נחזור מה שהיה, היה כלי קטן בתוך כלי גדול, הכלי הגדול היה הכף, בתוכו היה בזח, אותו בזח היה מלא גדוש קטורת. מאחר שהיה גדוש קטורת, היה מתפזר מהגודש קטורת, וכדי שזה לא ייפול וילך לאיבוד, זה נפל לתוך אותו כף שהחזיק את הבזח עם הקטורת הקדושה. אז הוא היה נוטל את הבזח מתוך הכף, מה יעשה עכשיו עם הכף? ונותנו לאוהבו או לקרובו. היה עוד אחד שליווה אותם, וזה מישהו אוהבו או קרובו, נתפזר ממנו לתוכו, כפי שאמרנו, מהבזח לתוך הכף היה מן הסתם, היה פיזור קטורת, נותנו לו בחפניו, אותו שמחזיק את הכף, הכלי החיצוני, הוא ישפוך לתוך חפניו הידיים של הכהן המקטיר את הקטורת. מלמדים אותו, עכשיו הוא כעת עומד לפזר את הקטורת על הגחלים. אז צריכים להזהיר אותו, מלמדים אותו, הווי זהיר, שמה תתחיל מפניך שלא תחווה. אם הוא מתחיל לפזר את הקטורת בידיו, בזמן שהידיים שלו הם קרובים לגופו, ואז הוא מפזר את זה מכיוון, מפנים החוצה, על הגחלים. אז מה שיכול להיות מאוד, הגחלים הם די חמים, אז הוא יחווה. אז מה? הוא זר שיתחיל מבחוץ, זאת אומרת, הוא פושט את ידיו רחוק ממנו, ואז מפזר בכיוון תנועה פנימה, אל גופו. ואז הוא נזהר, כל דקה, כל שנייה שנופלת על הגחלים הקטורת, ואז האש עוד יותר תגביר, אז הידיים שלו כבר מתרחקים מאותו אש, כי הוא עושה תנועה מבחוץ כלפי גופו. התחיל מרדדן, זה הפיזור הקטורת על הגחלים, ויוצא. לא היה המקטיר מקטיר עד שהממונה אומר לו הקטר. ואם היה כהן גדול, אם המקטיר היה באותו יום, כי כהן גדול הוא רצה לעשות את זה, הממונה אומר לו בלשון כבוד, אישי כהן גדול הקטר. עכשיו בזמן שמקטירים את הקטורת פרשו העם, כל השאר פרשו מבין האולם ולמזבח, והקטיר והשתחווה ויצא. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ובכך אנחנו גם מתחילים פרק שביעי, פרק האחרון של מסכת תמיד. בזמן שכהן גדול נכנס להשתחוות, שלושה אוחזים בו, אחד בימינו ואחד בשמאלו ואחד באבנים טובות, הם אבני האפוד שישבו על כתפיו. וכיוון ששמע הממונה כל רגליו של כהן גדול שיוצא, הכהן גדול היה לבוש שמונת בגדי הכהונה, ואחד מהם המעיל, ובשולי המעיל היו פעמונים, זה היה משמיע קול. כשהקול הזה נשמע שמסמל שהכהן גדול יוצא, הגביע לו את הפרוכת כדי שהוא יכול לצאת בקודות, הפרוכת שעמד בפתח של או של ההיכל או של האולם, יש דיון בזה. המילה הבאה יש שפשוט לא גורסים אותו. אם כן גורסים אותו, והדיון נמצא במלאכת שלמה, אחד מהפירושים על המשניות, ואם כן גורסים אותו, אז כתוב נכנס, זה על הסגן. נכנס והשתחווה, ויצא, ונכנסו אחיו הכהנים, השתחוו, ויצאו. באו ויעמדו על מעלות האולם. היו מעלות, מדרגות, ממפלס העזרה למפלס ההיכל. האולם היה הכניסה להיכל. אז הם, הכהנים באו ויעמדו על מעלות, אותם מדרגות האולם, עמדו הראשונים לדרום אחיהם הכהנים. וחמישה כלים בידם. אנחנו מכירים את הכלים האלו. התני ביד אחד. והכוז ביד אחד, והמחתה ביד אחד, והבזח ביד אחד, וכף וכיסויו בכף אחד. וברכו את העם ברכה אחת. הכוונה כאן לברכת הכהנים, הידוע. למה הוא כתוב, למה הוא מכונה ברכה אחת? בניגוד לברכת כהנים שאנחנו מכירים, שבעצם שלושת פסוקים, שכל פסוק, בסיום הפסוק, עונים, אנחנו רגילים, אנחנו נוהגים לענות אמן. בבית המקדש לא היה כך, אלא קראו את שלושת הפסוקים של ברכת הכהנים ברצף אחד, כי בבית המקדש לא היו עונים בסוף ברכות אמן. הם ענו בבית המקדש אחרי הברכה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז הם שמה ברכו את העם, את הברכת כהנים ברכה אחת, אלא שבמדינה אומרים אותה שלוש ברכות, ובמקדש ברכה אחת. שוב פעם, במדינה היו מחלקים אותם, ובסוף כל פסקה היו עונים אמן, כמו שאנחנו מכירים ורגילים. אבל במקדש לא כן הדבר, אז לכן כתוב במקדש ברכת הכהנים זה ברכה אחת. במקדש עוד הבדל, במקדש היו אומרים את השם, שם השם, ככתבו, ובמידה בכינויו, כינויו, כמו מה שאנחנו קוראים השם עדנות. בבית המקדש היו אומרים את השם כמו שהוא כתוב. עכשיו, מה בדיוק זה, מה, איך וזה, מה, אני לא יודע, אבל ודאי שזה משהו מאוד קדוש, ולא כמו שאנחנו מכירים, לא השם עדנות שאנחנו אומרים. זה הכוונה, השם ככתבו. במדינה הכהנים נושאים את ידיהם כנגד כתפיהם. הכהנים שמגביעים, אנחנו קוראים לזה נשיאת כפיים. מה זה נשיאת? זה להרים את הידיים, אבל לא מעל גובה הכתף. אז הם נושאים, זאת אומרת, מרים את ידיהם כנגד כתפיהם, ובמקדש על גבי ראשיהם. בבית המקדש היו מגביעים את ידיהם בברכת הכהנים, אותם כהנים שברכו ברכת הכהנים גבוה מעל ראשיהם, חוץ מכהן גדול שאין מגביע את ידו למעלה מן הציץ. כי בציץ היה כתוב שם השם. אז לפי התנא קמא, כי יש כאן עוד מעט רבי יהודה שחולק, לפי התנא קמא לא מן הראוי להגביע את היד מעל שם השם שכתוב על הציץ שישב על מצחו של הכהן גדול. רבי יהודה אומר, אף כהן גדול מגביע את ידיו למעלה מן הציץ, שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. וישא, כבר הוא הגביע בלי הגבלה. בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר, שהוא בחר להקטיר איברי קורבן התמיד, וזה זכות לכהן גדול להקטיר מתי שהוא רוצה, היה עולה בכבש, והסגן בימינו, הגיע למחצית הכבש, אם הכהן גדול התעייף, אז אחז הסגן בימינו ואליהו, אז עכשיו אנחנו מלווים כעת את הכהן גדול, והסגן בקצה המעלה, קצה הגבוה של הכבש, אצל המזבח, ואושיט לו הראשון, מי שאנחנו למדנו כבר בשיעורים הקודמים, על השורה של כהנים שזכו להולכת האיברים למזבח, ואותם שהובילו את האיברים למזבח, הראשון שהוא נסע, הוא הביא לשם הראש ורגל, ואז הוא מושיט את האיברים האלה, ראש רגל, ושמח עליהן וזרקן. הכהן הושיט אותם לכהן גדול, כהן גדול שמח את ידיו על האיברים, זה סימן של חשיבות, ואז הוא זרקן, כמובן הוא זרק את האיברים לתוך האש, וזה הקטרת הראש ורגל. הושיט השני לראשון, שתי ידיים נותנן לכהן גדול, ושמח עליהן וזרקן. מעניין רק לשים לב שאותו ראשון נשאר שם, ושאר הכהנים שזרחו בהמשך האיברים נתנו לאותו ראשון. כהן גדול המריח את ידיו, סומך את ידיו על האיברים, ואז הכהן הגדול היה זורק אותם לתוך האש. נשמע את השני והלך לו, וכך היו מושיטים לו שאר כל האיברים, והוא סומך עליהן, הכהן גדול, וזרקן. ובזמן שהוא רוצה הוא סומך ואחרים זורקים. אולי הכהן גדול רצה רק לעשות את הסמיכת ידיים על האיברים, ומישהו אחר היה זורק אותם לתוך האש. בא לו להקיף את המסמך. אנחנו כעת צועדים לקראת ניסוך היין. גם זה לבדנו בעבר אחד מאותם כהנים שזכו להקבת התמיד, היה גם ניסוך היין. אז אם מדובר בכהן גדול, הוא היה, והניסוך היה בפינה של המזבח, בדרום, דרומית מערבית של המזבח. אז כדי להגיע לשם, הכהן גדול, בלי להחזיק ביין, היין אנחנו נראה אותו אחר כך, הוא עלה והקיף בידיים ריקניות, אז הוא הקיף את המזבח, מהיכן הוא מתחיל? מקרן דרומית מזרחי. זה הקרן הראשון שהוא פוגש כשהוא עולה על גג המזבח, מהכבש על גג המזבח, אז הוא פונה ימינה, וימינה משם זה יוביל אותו לקרן מזרח, דרומית מזרחית. אחר כך מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית. ובמערבית דרומית היו היה מקום לניסוך היין, שם היו השיטין שלתוכם הוא ישפוך את היין. נתנו לו יין לנסך, הסגן עומד על הקרן. עכשיו צריכים להוסיף, כעת הגיע הזמן לשירת הלוויים בבית המקדש, ושירה היה על היין. אגב, המושג הזה מוזכר גם בתחילת פרק שישי של מסכת ברכות, ששם הגמרא דנה בכלל בעניין לא קשור לכאן, בעניין ברכה ראשונה, מה המקור לברכה ראשונה מזון, ויש ניסיון מצד הגמרא להוכיח, לעשות להוכיח מפסוקים הקשורים לשירה על היין. אז מה שחשוב לנו שכעת בשעת הניסוך זה הזמן ללווים להתחיל את השירה שלהם. אז נתנו את היין לכהן לנסך, הסגן עומד על הקרן והסודרים בידו, שני כהנים עומדים על שולחן החלבים ושתי חצוצות בידם. אז כאן יש כאן שני דברים, אחד זה שני כהנים שאחזו בסודרים, הם יניפו את הסודרים מעל המזבח, ואותם לוויים שעמדו בעזרה יראו את הסודרים, זה סימן שיתחילו לשיר. ובנוסף לכך היו שניים שהחזיקו בידם חצוצרות, והם עמדו על אחד מהשולחנות שהיו בצידות של המזבח, זה נקרא שולחן החלבים, ושתי חצוצרות בידם תקו וריו ותקו, באו ויעמדו אצל בן ארזה, אחד מימינו ואחד משמאלו. בן ארזה הוא זה שהיה ממונה על הצלצל, אחד מהכלי שיר. אנחנו נחזור לנקודה הזאת עוד שנייה. שחה לנסך, הכהן שעמד לנסך את ניסוך היין, והניף הסגן בסודרים, והקיש בן ארזה בצלצל, ודיברו הלווים בשיר. דהיינו שירת הלוויים, שאנחנו נראה הרשימה של השירים לכל יום ויום. הגיעו לפרק, תקעו והשתחוו העם, על כל פרק תקיעה, ועל כל תקיעה השתחוויה. זהו סדר התמיד, לעבודת בית אלוקינו יהיו רצון שיבנה במהרה בימינו אמן. אני רוצה להוסיף פרט שלא אמרנו מקודם, דיברנו על הכהן הגדול שהוא בא לנסך, אז הוא היה מקיף את המזבח, הוא היה מצווה להקיף, כי הוא היה בידיים ריקניות. אבל אם לא מדובר בכהן גדול, אלא אותו שזכה בניסוך היין והוא מחזיק את היין, הוא לא היה מקיף את המזבח, כי אז היין היה נפגע מאש המערכה, האשן שיצא מאש המערכה היה פוגע ביין. אז הוא היה עולה על הכבש ופונה מיד שמאלה לכיוון קרן מזרחית, קרן דרומית מערבית, שם היה הניסוך היין. השיר שהיו הלווים אומרים במקדש. עכשיו אנחנו במסגרת השיר הנושא רק נקרא את הרשימה, אבל יש משמעות לכל שיר, לכל פרק, הם פרקי תהילים, לקשר ביניהם ליום שבו הם נאמרו. לפני שנתקדם, רק פרט שלא הסברתי, מה שקראנו בסוף המשנה הקודמת, דיינו בשורה הראשונה בשורות הרחבות בגמרא, הגיעו, שם כתב, קראנו, הגיעו לפרק. מה זה הפרק? כל שיר היה מחולק לשלושה פרקים. אז זה הכוונה שעל כל פרק תקיעה וכל תקיעה יש תחוויה. עכשיו הרשימה, ואני חושב להרבה מכם זה מוכר, השיר שהיו הלווים היו שהלווים אומרים במקדש: ביום הראשון היו אומרים לשם הארץ ומלואה, טבע וישבה. בשני היו אומרים גדול השם ומעולה מאוד בעיר אלוקינו על קודשו. בשלישי היו אומרים אלוקים ניצב בדת קהיל, בקרב אלוהים ישפוט. ברביעי היו אומרים כן נקמות השם, כן נקמות הופיעה. בחמישי היו אומרים הנינו לאלוקים וזינו, הוריו לאלוקי יעקב. בשישי היו אומרים השם מלך גאות לבש, לבש וגומר. בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, והמשמעות של יום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנחה לחיי העולמים. ובכך זכינו לסיים מסכת תמיד, ובעזרת השם בשיעור הבא ניפגש במסכת נידה, מסכת אחרונה של תלמוד הבבלי. עד כאן שיעורנו להיום.